לפרק ו' פסקה ז'. שהיא בעצם הפסקה האחרונה בפרק הזה. בואו נקרא פסקה, גם פסקה חשובה מאוד. בואו נקרא את הפסקה. מתחילת הבריאה ראוי היה טעם העץ להיות גמור כטעם פריו. כלומר, כל האמצעים המחזיקים איזו מגמה רוחנית גבוהה כללית, ראויים היו להיות מוחשים בחוש נשמתי, באותו הגובה והנועם שעצם המגמה מורגשת בו כשאנו מציירים אותה. אבל טבע הארץ, התנודדות החיים ולאות הרוחניות כשהיא נסגרת במסגר הגופניות, גרם שרק טעמו של הפרי של המגמה האחרונה, האידיאל הראשי, מורגש הוא בנעומו ועדרו. אבל העצים הנושאים עליהם את הפרי, עם כל נחיצותם לגידול הפרי, נתעבו ונתגשמו ואיבדו את העמה. זהו חטא הארץ שבעבורו נתקללה כשנתקלל גם האדם על חטאו. וכל פגם סופו לתיקון. על כן מובטחים אנו בבירור שיבואו ימים שתשוב הבריאה לקדמותה, וטעם העץ יהיה כטעם הפרי, כי תשוב הארץ מחטאה, ואורחות החיים המעשיים לא יהיו גורמים לחוץ מלשון חציצה, בעד הנועם של האור האידיאלי הנתמך בדרכו על ידי אמצעים הגונים, המחזיקים אותו ומוציאים אותו מן הכוח אל הפועל. התשובה עצמה מזרמת את הרוח הפנימי אשר נטבע במצולות תהום של ההיעדר והפך המגמה האידיאלית, על ידי נתינת רווח לרוח הצדק שניתן בתחילה במועקה, תיתן עוז לרוח האידיאלי לחדור בתוקפו גם בחלקי כל המכשירים הרבים. ומכולם יותאם טעמו של הזיו המגמתי, ולא יישא עוד האדם חרפת העצלות בדרך החיים האמיתיים. טוב, הפסקה הזאת פסקה חשובה מאוד. בואו אולי נקדים איזושהי הקדמה עקרונית. אנחנו מכירים שכשאנחנו מתבוננים בבריאת העולם, אז יש כל מיני, נקרא לזה, חטאים, או קלקולים, או נזקים, או אי מה שהיה צריך לצאת אל הפועל, כפי שמופיע בטבע. כלומר, מלא האדם כיצור חוטא, האדם הראשון אכל מעץ הדעת. בסדר, אז אנחנו מבינים שזה חטא. אבל כשאנחנו מתבוננים בבריאה, ומגלים במקומות שונים, יש שניים מאוד מפורסמים, חטא הארץ וחטא הלבנה. כלומר, שהקדוש ברוך הוא אמר לארץ, שהיא צריכה להוציא עץ פרי עושה פרי. כלומר, עץ שהטעם של הפרי יהיה גם בעץ וגם בפרי, והארץ חטאה, והוציאה עץ עושה פרי. כלומר, לא עץ שהטעם של הפרי נמצא בעץ, אלא שהטעם שבפרי נמצא רק בפרי, אבל בעץ אין פרי. או למשל חטא לבנה, שהקדוש ברוך הוא אמר ללבנה שהיא צריכה להיות, מה שהיא צריכה להיות, נמוכה נקרא לזה, או כמו השמש, כמו החמה, והלבנה כתרגה ואמרה אין שם מלאכים משמשים בכתר אחד, אמר לקדוש ברוך הוא לך ימאתי את עצמך. כלומר, כל מיני חטאים כאלה, שזה חטאים שלכאורה הם לא קשורים לאדם, הם לא קשורים לבחירה החופשית של האדם. וקשה להבין מה המשמעות הפנימית של החטאים האלה. כלומר, איך בכלל אפשר להבין שאדמה חוטאת? אם ארץ, הכוונה אדמה. איך אפשר להבין שהירח חוטא? הרי אין בחירה חופשית. וכולי על זה הדרך. אז כל החטאים האלה שמופיעים בסיפור בריאת העולם, הם כמובן דברים עמוקים, דברים נסתרים, דברים סודיים, ואנחנו לא צריכים להבין את הדברים כפשוטה. בכל אופן, כאן בפסקה הזאת, הרב למשל ככה נותן לנו איזושהי הצצה. לתוך העולם הפנימי של הסוגיה הזאת, מה הכוונה בחטא הארץ? הפירוש הזה מופיע בהרבה ספרים, גם בשפת אמת ועוד מקומות, שבעצם הולכים באותו כיוון. ולכן ככה צריך להבין את החטא הזה, שזה לא עניין שהארץ חטאה, אלא עניין של משמעות פנימית, שהמציאות הטבעית, שהיא בחינת הארץ, בעצם לא יכלה לקבל את האור הרוחני האינסופי האלוקי, כפי שהקדוש ברוך הוא ציווה. ולכן הוציאה מתוכה רק מי שהייתה מסוגלת להוציא בשלב שבו היא נמצאת כרגע. ככה צריך להבין את זה, כמובן יש לזה עומקים הרבה יותר עמוקים. בכל אופן, בואו ננסה להבין את החטא הזה מתוך הפסקה הזאת, ויש לזה גם הרבה מאוד השלכות. אומר הרב כך, מתחילת הבריאה ראוי היה טעם העץ להיות גמור כטעם פריו. מתחילת הבריאה זה לא אומר שהקדוש ברוך הוא ברא א', והארץ כביכול חטאה, ועשתה נגד חצון השם, ואז הגענו לבית. אלא מתחילת הבריאה הכוונה, שהגרעין היותר פנימי, היותר אידיאלי, היותר שלם של הבריאה, זה מה שבאמת עתיד להיות בהמשך. בסוף, בסוף ההיסטוריה. זה שבינתיים, אפילו בשלב הבריאה, המציאות היא חסרה, זה לא מפני שבאמת המציאות חטאה, אלא כרגע לשלב הזה של המציאות, זה מה שנכון למציאות. אז יש, נקרא לזה את האידיאל המוחלט העתידי, שהוא האידיאל העליון, שלפי הפסקה הזו, טעם העץ כטעם הפרי, ויש את האידיאל הזמני, השלבי, שהוא, אפשר לומר, 6,000 שנות היסטוריה, שהוא טעם העץ לא כטעם הפרי. אז יש איזשהו אידיאל שהרב קורא לו כאן מתחילת הבריאה, ויש איזושהי מציאות שכנראה היא עוד לא מסוגלת להחזיק את האידיאל הזה, לא מסוגלת לגלות את האידיאל הזה. מהו האידיאל היותר עליון? מהו האידיאל היותר שלם? ואם נוסיף עוד משפט חשוב, למרות שכרגע המציאות לא מסוגלת לגלות את האידיאל הזה בפועל, יש התנוצצויות נקודתיות, ספציפיות, פרטניות, שמגלות באופן ראשוני, באופן גרעיני, אם אפשר לקרוא לזה, את העתיד הגדול, את האידיאל הגדול שעתיד להיות בהמשך. אז אומר הרב, מתחילת הבריאה, כלומר, הבריאה בסוף תגיע למטרה שהיא בעצם הופיעה בהתחלתה, אבל עדיין לא יצאה לפועל. מתחילת הבריאה, ראוי היה טעם העץ להיות גם הוא כטעם פריו. מה זאת אומרת שחזל אמרו, על פי הפסוקים, שהיה ראוי להיות טעם העץ כטעם הפרי? אומר הרב, מה זה עניין טכני? שכשנאכל טענה, אז הטעם של הטענה יהיה גם בגזע? מה המשמעות הפנימית של הדברים? אומר הרב, אולי משפט אחד הקדמה, כשאנחנו נוטים עץ פרי, המטרה היא הפרי. העץ, הענפים, העלים, כל תהליך הגידול שאנחנו צריכים להשקיע כדי שהעץ יגדל כמו שצריך, החרישה והזריעה ואחרי זה ההשקיה וסיכול המזיקים וכו' וכו', כל זה, זה בעצם אמצעים למטרה. כלומר, העץ, עם כל מה שזה אומר, הוא בעצם האמצעי, והפרי, עם כל המשמעות, זו בעצם המטרה. כשהתורה אמרה שהארץ צריכה להוציא עץ פרי עושה פרי, מה זה בא לומר? שהעולם האידיאלי הוא עולם כזה שהאמצעים שבו גם מצד ההבנה שלנו, של האדם ביחס לאמצעים האלה, וגם ביחס להרגשה, ביחס לתחושה שלנו כלפי האמצעים האלה, גם מצד השכל וגם מצד הרגש, היחס שלנו היה צריך להיות לאמצעים ממש כאילו זה המטרה. מדוע? כי האור האינסוף שבמטרה מופיע כבר באמצעים. אלא מה? שבאמצעים זה מתעטף. יש הרבה חציצות, יש הרבה מעטפות, יש הרבה מסקים בדרך. אבל כשהתורה אומרת, כשחזל פסוקי התורה אומרים, שטעם העץ היה צריך להיות כטעם הפרי, זה אומר שהעולם האידיאלי הוא עולם כזה, שהמטרות שבו כל כך עליונות, עד כדי כך שמופיעים גם באמצעים, ואנחנו לא רואים או מרגישים או מבינים את האמצעים, כשונים מהמטרה בעצמה. האמצעי והמטרה זה אותו דבר. הנה, בואו נקרא. כל האמצעים המחזיקים איזו מגמה רוחנית גבוהה כללית. ולא משנה אם האמצעים האלה זה ברמה השכלית, או ברמה הרגשית, או ברמה הנפשית, או ברמה המוסרית, או ברמה הפיזית, וכל צורות ההופעה של האמצעים. כל האמצעים המחזיקים איזו מגמה רוחנית גבוהה כללית, ראויים היו להיות מוחשים בחוש נשמתי, כלומר, הנשמה הייתה מזהה בתוך האמצעים עצמם, באותו הגובה והנועם, גם מצד הגובה, כלומר, הערך, החשיבות, נתינת היקר, כלומר, הערך לאותו האמצעי, או לאותה מטרה שנמצאת כבר באמצעי, והנועם, גם המתיקות של זה, השייכות לזה, האהבה לזה. אז גם מצד הגובה של הערך מצד עצמו, וגם מצד השייכות שלנו, של המתיקות של הדברים, הנעימות של הדברים, השייכות שלנו לדברים, אז אותם האמצעים היו צריכים להיות מוחשים באותו חוש נשמתי, באותו גובה, באותו נועם, שעצם המגמה, המגמה הכוונה המטרה, התכלית, האידיאל הגדול, מורגשת בו כשאנו מציירים אותה. בואו ניקח דוגמה מטופשת לחלוטין, אבל היא דוגמה לצערנו הרבה מאוד אמיתית. כשאני יוצא לדרך באוטו, או ברגל, נגיד באוטו, מתל אביב לירושלים, כשסימנתי מטרה שהמגמה היא להגיע לירושלים, כל הדרך שאני צריך לעבור בדרך, עם כל המשמעויות, 60 קילומטר, פקקים, חס ושלום האוטו נתקע באמצע הדרך, קיבלתי דוח של שוטר, לא משנה. כל התהליך הזה, על כל הצדדים שלו, היה אמור להיות מובן קודם כל בשכל, ומורגש ברגש, כפי הערך של המטרה. ולכן לא היינו מחלקים בעולם האידיאלי ובעולם העתידי, שהאידיאל הזה יופיע, לא נחלק בין האמצעים לבין המטרות. אלא כל המטרה מופיעה כבר בשלב האמצעים. אבל הארץ חטא, וצריך נראה מה הסיבות, ולא הוציאה טעם העץ כטעם הפרי. כלומר, טעם העץ שהוא האמצעי, גם מבחינת הערך וגם מבחינת השייכות שלנו, היה צריך להיות ידוע ומורגש לנו כטעם המטרה, כטעם הפרי. אבל הארץ חטא, וטעם העץ לא כטעם הפרי. אם כן, אנחנו מאוד מאוד אוהבים את הפירות, בפרי יש טעם, יש הערכת החשיבות, יש מתיקות, יש נעימות וכו', אבל בעץ שהוא האמצעי, אין טעם, אין פרי. אנחנו לא מבינים ומרגישים בתהליך את התכלית, אלא אנחנו מחלקים, העולם שלנו מחולק אחרי החטא, בין אמצעים לבין המטרות. בין התכלית, בין המטרה האחרונה, לבין הדרך לעבור, להגיע, בין השלבים שאנחנו צריכים להגיע למטרה הזאת. ולכן אנחנו לא מעריכים וגם לא מרגישים את אותה הערכה ואת אותה התחושה כשאנחנו עוסקים באמצעים. ולכן אדם שיוצא לדרך מתל אביב לירושלים, הוא מאוד רואה בדרך כדבר של בדיעבד, הוא רואה בדרך דבר מרגיז, דבר מעצבן, ולכן באמת, אחת הסיבות לתאונות הדרכים, זה בדיוק זה, שאדם רוצה לקצר את הדרך, לקצר את התהליך. עכשיו, זה לאו דווקא בתאונות דרכים. כל התהליכים של החיים שאנחנו עוברים, גיל ההתבגרות של האדם, עמידתו על דעתו, תהליך הגאולה של עם ישראל, של העולם, כל התהליכים האלה, קשה לנו איתם מאוד. כי אנחנו לא מבינים את הערך שלהם כערך המטרה, ולא מרגישים את המתיקות שלהם כפי שמרגישים בשלב המטרה.
אבל גם הקדוש ברוך הוא מקצר לנו את הדרך.
הקדוש ברוך הוא מקצר בדרכים שהוא מקצר, אבל העולם שלנו בהגדרה, הוא עולם שטעם העץ וטעם הפרי.
אז יוצא
מכך
הרב, שגם הגלות היא...
ודאי, יש מטרות...
לא הכל יש, גם
אחר... ודאי, יש מטרות לכתחיליות לגלות. פעם עסקנו בזה, דיברנו בעיקר, לפחות, על ארבע מטרות לכתחיליות של הגלות. וארבע מטרות עקרוניות, לא מטרות צדדיות. אבל זה כרגע לא הנושא. אני מציע, בואו נקרא שוב את המשפטים הראשונים, נדלג על הסיבות. הרב מזכיר כאן לפחות שלוש סיבות, אבל בואו נקרא רגע את העניין באופן עקרוני. מתחילת הבריאה, ראוי היה טעם העץ להיות גם הוא כטעם פריו. מה זאת אומרת? כל האמצעים המחזיקים איזו מגמה רוחנית גבוהה כללית. ראויים היו להיות מוחשים בחוש נשמתי, באותו הגובה והנועם, שעצם המגמה מורגשת בו כשאנו מציירים אותה. מגמה מול אמצעים. ביחס למה? ביחס לגובה וביחס לנועם. אבל נדלג על שלושת ההבנות, או שלושת הסיבות, רק נקרא את זה. אבל טבע הארץ, א', ב', התנודדות החיים, ג', ולאות הרוחניות כנסגרת במסגר הגופניות, אלה שלושת הסיבות של החטא במרכאות, גרם שרק טעמו של הפרי, של המגמה האחרונה, הפרי כמטרה, העץ כאמצעי, גרם שרק טעמו של הפרי, של המגמה האחרונה, האידיאל הראשי, מורגשו בנעמו ועדרו. אבל העצים הנושאים עליהם את הפרי, שזה ביטוי בעצם לכל התהליכיות, השלביות, האמצעים, כל מה שאנחנו צריכים לעבור בדרך עד המטרה, אבל העצים הנושאים עליהם את הפרי, עם כל נחיצותם לגידול הפרי, כי כולנו מבינים שאין פירות בלי עצים, אם כן אי אפשר להגיע אל המטרה בלי האמצעי, נתעבו ונתגשמו, כלומר, ואיבדו את העמם. זהו חטא הארץ. זה נקרא חטא הארץ. חטא הארץ שזה לא שטעם העץ הוא לא כטעם פרי באומן הגשמי החומרי, אלא זה שהעולם שלנו מאז החטא נחלק לאמצעים ולמטרות. זה בעצם החטא הגדול. עכשיו, מה הם שלושת הסיבות שבגלל זה, שבגללן זה קרה? שתכף נראה ששלושת הסיבות האלה זה בעצם עצם המציאות של העולם שלנו. לכן באמת לא יכל להיות אחרת בשלב הראשון של ההיסטוריה. אבל טבע הארץ, טבע הארץ הכוונה, הארציות, החומריות, העולם הזה, הטבע שלו, שהוא חלקי, שהוא מוגבל, שהוא סגור, שהוא לא יכול לגלות את האינסוף בסוף. זה הטבע של הארץ, הטבע של הארץ שהיא לא השמיים. כלומר, הטבע, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, התוצאה ההכרחית לא הייתה ברירה, והארץ הייתה תוהו ובוהו. שבירת הכלים. כלומר, כשהאינסוף האלוהי רוצה להתגלות במציאות סופית, זה בלתי אפשרי. ואז התוצאה היא ממילא השבירה. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, התוצאה, והארץ הייתה תוהו ובוהו. השמיים לא. השמיים זה עולמות רוחניים, אבל הארץ, העולם החומרי, שמקבל עולם רוחני אינסופי, התוצאה של המפגש בין האינסופי לסופי, שהסופי נשבר. לכן זה לא כמו הציור שציירנו אצל הגננת פעם. שבשלב הראשון היה טוב ובואו, ובשלב השני, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. לא. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, זה המצב, זה שלב א', התוצאה של זה, בהכרח, באין ברירה, והארץ הייתה תאו ובואו.
זה נקרא שבירת
הכלי. לכן קודם כל טבע הארץ. כלומר, זה שהארציות היא מוגבלת, היא מצומצמת. ב', התנודדות החיים. זה שהארץ מצד שהיא מוגבלת, היא לא יציבה. היא לא קבועה. היא מתנדנדת. אין לה יציבות. ומצד שלישי, שזה בעצם החיבור של שני הדברים הראשונים, ולאות הרוחניות, כשהיא נסגרת במסגר הגופניות, כשהממד הרוחני האינסופי נעשה לאה, כלומר, עייף, חסר, מצד זה שהוא סגור במסגר הגופניות, כלומר, טבע הארץ כחלקית, כחומרית, התנודדות החיים כחסרי יציבות באומן של העולם שלנו, וכשהאינסוף האלוהי מופיע בתוך המסגרת הגופנית המצומצמת, כלומר, כשהאינסוף הרוחני מופיע בטבע הארץ ובהתנודדות החיים של הארץ, שכל זה בעצם זה המסגר, המסגרת המוגבל של הגופניות, זה גרם שרק הטעם של הפרי אנחנו מרגישים את טעמו ומכירים את נועמו ואת תכליתו. אבל האמצעים נתאבו ונתגשמו ואיבדו את טעמה. אני חושב שזה יסוד גדול להבין בעצם את כל החיים שלנו. כל החיים שלנו בעצם, אם היינו יכולים, בואו נגיד דרך רגע אחרת, אם כל אחד מאיתנו יכול לבקש בקשה אחת. בקשה אחת לשיפור החיים. לשיפור איכות החיים של העולם, לשיפור איכות החיים של עצמו. מה הוא היה מבקש? אולי את זה? ריבונו של עולם, תאפשר לי להבין ולהרגיש, ולעולם, לא רק לי, שכל התהליכים שאני עבור בחיים, בכל התחומים, חומרי, רוחני, פרטי, משפחתי, לאומי, בכל הצדדים של החיים, כל התהליכים האלה זה חלק מהמטרה עצמה. גם להבין את זה בשכל וגם להרגיש את זה בלב. להרגיש את זה בתחושה. אם ככה זה היה, היינו חוסכים לעצמנו הרבה, נקרא לזה, תסבוכות. אבל זה לא כך. זה לא ככה, כי אנחנו באמת מאוד מעריכים את התוצאות, מאוד מרגישים את המתיקות של התוצאה. פחות את הדרך, הרבה פחות את הדרך. היינו מעדיפים לדלג על השלבים האלה.
אם האידיאל הראשי, בסופו של דבר, אני, כמו שרק כותב, מוגש הוא בין העמוד והדורה, האידיאל הראשי. רק פה יש הדרך קשה טיפה, בסופו של דבר אני מרגיש את הפרי המתות.
אני לא רוצה להגיד לך, אבל אתה יודע וכולנו יודעים שזה שעומדים מתחת לחופה ונגיד שזה האידיאל האחרון, למרות שזה רק נקודת הפתיחה של ההתחלה של ההקדמה של המבוא, אבל נגיד אלה שחושבים שבסוף של להגיע לחופה זאת המטרה, הרבה מאיתנו היום מעדיפים לוותר על כל התהליך המסובך שהם עוברים עד שהם עומדים מתחת לחופה. אתה מסכים איתי? כן או לא? אדם היה מעדיף לקבל את המשכורת בתחילת החודש מאשר לעבור את כל התהליך של העבודה והמאמץ והיגיעה, ולפעמים הוא לא כמו שהוא צריך להיות.
אבל אם הרב מתקבל, מה שאני מבין זה שזה לא שתקבל משכורת בלי לעבוד, אלא תעבוד, אבל
תרגיש
שתעבוד
בשביל המשכורת. תראה, שניהם נכונים, אבל זה שאנחנו נגיע בסוף לאידיאל, המשכורת היא תופיע בסוף 6,000 שנות היסטוריה. ויהיו דורות ארוכים, דורות שלמים, עשרות דורות, אולי מאות דורות, אלפי שנה, שאנחנו לא נקבל משכורת. 2,000 שנה התפללנו לציון, והנה היו דורות רבים שלא הגיעו לציון. אנחנו מתפללים לבניין מקדש לגאולה שלמה, הלוואי שנזכה, אולי לא. אז זה שאנחנו באמת צריכים לחנך את עצמנו, להבין שטעם העץ כטעם הפרי, זה נכון. כלומר, ככל שאדם מתבגר בעולמו הרוחני, הוא מתחיל לזהות, גם מבחינת ההבנה, ויותר מזה, הוא מתחיל להרגיש ברמת התחושה, שגם כשהוא עוסק בתהליך, שגם כשהוא עוסק באמצעים, זה חלק מהמטרה. אז גם כשהוא יצא פגישה 28 עם הגברת שלא יצא מזה כלום, הוא יודע שזה בדרך להעמיד אותו מתחת לחופה בפגישה ה-35. הוא יודע את זה, אבל בפגישה ה-28 קשה לו. קשה לו. בצדק. כל אחד מאיתנו רוצה לצאת לחיים ממכון מאיר באיזושהי קומה רוחנית. התהליך עצמו שאנחנו עוברים הוא לא פשוט. הוא מורכב.
כמו שזה רק מובד של בדיאבת כזה.
לא.
לא, אני אומר, איך שאמרתי על זה עכשיו? זאת אומרת, שרק אחרי שעם ישראל הגיע
למדת
הוא
הבין
מה זה הכל
הדרך
במדבר.
לא.
רק
ההסתכלות
לאחור.
לא. אני אמרתי מקודם, שיהיו התנוצצויות, תכף ניגע בהתנוצצויות. תכף ניגע בהתנוצצויות. יש התנוצצויות גם בעולם שלנו, שעולם שמחלק בין עץ לפרי, בין אמצעים למטרות. גם בעולם שלנו יש התנוצצויות של אמצעי כמטרה. בואו ניקח אולי את הדוגמה הפשוטה ביותר. חז"ל אמרו, שמי שלא ראה שמחת בית השואבה, לא ראה שמחה מימיו. שמחת בית השואבה, אותם ששת הימים בחג הסוכות, ששואבים מים מהשילוח ומנסחים אותם על גבי המזבח. שואל הרב קוק, למה שמחת בית השואבה נקראת שמחת בית השואבה? הרי המטרה הייתה לנסח את המים על המזבח. אם כן, הייתה צריכה להיקרא שמחת ניסוך המים. אומר הרב, בששת הימים האלה, הייתה אפשרות לטעום קצת את המצב האידיאלי הזה שלפני החטא ושהוא עתיד להיות. שטעם העץ כטעם הפרי. כלומר, שהגענו למצב כזה, בששת הימים האלה, כלל ישראל הגיע למצב הזה, שיכול להרגיש כבר בשלב השאיבה את האידיאל הגדול של ניסוך המים. ולכן, מי שלא ראה שמחת בית השואבה, לא ראה שמחה מימיו. למה? כי השמחות הרגילות שאנחנו מכירים, אלה שמחות של מטרה. מה אם מתברר פה בשמחה הזאת? שאפילו בשלב האמצעי, אנחנו כבר מרגישים ומבינים את נועם ואת ערך המטרה. לכן, מי שלא ראה שמחת בית השואבה, לא ראה שמחה מימיו. כי השמחות שהוא ראה, אלה שמחות של מטרות. והשמחה הזאת היא השמחה של העולם הראשוני והעולם העתידי, שהיא שמחה שהיא בעצם האמצעי כמטרה ממש. הרב אומר יותר מזה, כתוב בגמרא במסכת ברכות, שנשים זוכות לעולם הבא, במין נשים זוכות לעולם הבא, בכך שהן שולחות את בעליהם ובניהם לבית המדרש ומחכות להם. התלמוד תורה בבית המדרש ומחכות להם. שואלת כל אישה, וכי אין לי מטרה משל עצמי? מה, אני רק אמצעי? עונה הרב קוק בספר מועדי הראייה, ברור שיש לאישה מטרה מצד עצמה, אבל לאישה יש עוד מטרה. האישה קיבלה תכונה כזאת שהיא מסוגלת לראות למדרגתה, בגבולות גזרה של העולם שלנו, גם היא יכולה, היא מסוגלת לראות את המטרה גם באמצעי. לכן אפילו שהיא משמשת רק כאמצעי, אם אפשר לומר, לבעל ולילדים, מהבחינה הזו, זה עיקר עניינה. זה עיקר עניינה במובן הזה שזה עיקר שכרה, זה עיקר מדרגתה. האישה מבחינת טעם העץ כטעם הפרי יותר קרובה לאידיאל מאשר האיש. אומר הרב קוק דבר מופלא ביותר. לכן שמחת בית השואבה, אומרת הגמרא, תיקון גדול תיקנו. מה התיקון שתיקנו? שנשים יושבות למעלה וגברים למטה. אז ברובד הפשוט מצד הלכות צניעות, כפי שגם מתארת שם היו כמה שלבים, עד שבסוף יגיעו למסקנה, נשים למטה, למעלה, גברים למטה, כפי שנקבע מאז עזרת נשים למעלה וגברים למטה. אומר הרב, זה יותר עמוק מאשר הלכות צניעות. נשים למעלה וגברים למטה, כי שמחת בית השואבה, שעניינה שמחת האמצעים, היא בעצם מוציאה מהכוח אל הפועל את התכונה הנשית שמסוגלת לראות את השמחה באמצעים. חווה אם כל חי, היא מסוגלת להיות אמצעי לחיים אחרים, ולכן המקום של הנשים היה למעלה. כי השמחה הזו, שמחת בית השואבה, היא בעצם מבטאת את טעם העץ כטעם הפרי. אז מה אנחנו רואים? שאפילו בעולם שלנו, לפחות בזמן שהמקדש קיים, שישה ימים בשנה בירושלים, בזמן שהמקדש קיים, בבית המקדש, נשים היו מסוגלות להגיע לטעם העץ כטעם הפרי, ואולי גם היום נשים יכולות קצת יותר להגיע מאיתנו, לא אולי, הן יכולות להיות קצת יותר מאיתנו להיות שייכות לטעם העץ כטעם הפרי, אבל זה היה איזה מין, נקרא זה תמצית של העולם האידיאלי שעתיד להיות בהמשך. אם כן, היום אין לנו שמחה בית השואבה, יש לנו זכר לשמחה בית השואבה. טוב, אין לנו בית מקדש. אבל יש לנו נשים. אם כן, אישה, יש לה מדרגה רוחנית עליונה מאוד, שהיא לא רק נקראת אישה מצד שיש לה תפקיד משל עצמה, אלא גם נקראת חווה, ומצד זה היא מסוגלת לתת חיים למשהו אחר, למישהו אחר, כמו שדימנו בשיעור אחר, ומהמקום הזה היא יכולה לראות את המטרה כבר באמצעים. וזה ידוע, כל אדם נשוי יודע. שהתכונה הזאת באמת היא תכונה מופלאה מאוד של האישה. האיש הוא יותר קשור למטרה, לעצמו בדרך כלל. ואישה יותר קשורה, היא מסוגלת לתת מעצמה, להקריב מעצמה בשביל האמצעים. אפילו הדבר הפשוט של הריון והנקה. סתם, בפשט. אבל זה הרבה יותר עמוק מזה. לכן אומר הרב, זהו חטא הארץ שבעבורו נתקללה כשנתקל גם האדם על חטאו. כשהאדם נתקלל על חטאו, הכל התחיל מהבחירה החופשית של האדם, אז נתקללה גם הארץ. כלומר, זה לא שהארץ חטאה, אלא המציאות שהיא העולם שלנו, לא הייתה מסוגלת לקבל את טעם העץ כטעם הפרי, ולכן הקדוש ברוך הוא אפשר לומר, צרף את חטא אדם הראשון עם המציאות של העולם שלנו, עם חטא הארץ. אומר הרב, וכל פגם סופו לתיקון. לא יכול להיות שאידיאל גדול, אידיאל רוחני עליון, שלא לא יצא אל הפועל עדיין, לא יכול להיות שהוא לא יצא אל הפועל. על כן, מובטחים אנו בבירור, שיבואו ימים שתשוב הבריאה לקדמותה. שימו לב, לפי הפסקה הזאת, אנחנו בספר רואות התשובה. כלומר, לפי הפסקה הזאת, מהי התשובה שעליה מדובר בפסקה? התשובה של העולם. התשובה של העולם למדרגה יותר עליונה, שטעם העץ יהיה כטעם הפרי. ממילא אנחנו כבני אדם נחיה במדרגה הזאת. והתשובה הזאת היא בעצם מדרגה כזאת שבכלל עוד לא הייתה במציאות. זה האידיאל הגדול. על כן מובטחים לנו בבירור שיבואו ימים שתשוב, תשובה, אורות התשובה, שתשוב הבריאה לקדמותה, וטעם העץ יהיה כטעם הפרי, כי תשוב הארץ מחטאה, לא רק הארץ, זה כל ההוויה כולה, ואורחות החיים המעשיים, כלומר כל הביטויים המעשיים של העולם שלנו, שמבדילים בין אמצעי למטרה, בין תהליך לתכלית וכו', לא יהיו גורמים לחוץ מלשון חציצה, בעד הנועם של האור האידיאלי. הנתמך בדרכו, אותו אור אידיאלי, נתמך בדרכו על ידי אמצעים הגונים. ניקח אולי דוגמה פשוטה, שהיא לא בדיוק מדויקת לפה, אבל לדוגמה. כשאדם רוצה לראות את השמש, אז הוא צריך לשים משקפי שמש. עכשיו באופן פשוט, ילד קטן רוצה לראות את השמש בלי מחיצה, אז הוא רואה את המשקפיים, כי מפריעים לו לראות את השמש. למה אני לא יכול להסתכל על השמש ישר? למה אני צריך משקפיים שחוצצים בעד העיניים שלי והשמש? המשקפיים, לפי התפיסה הילדותית, מפריעים או מפסיקים או מבדילים, חוצצים, בין העיניים של האדם לבין השמש. אבל האדם הבוגר יודע שדווקא המשקפיים האלה הם אלה שמאפשרים את קליטת קרני השמש. כלומר, המשקפיים שכלפי חוץ נראים כחוצצים, כמבדילים, הם אלה באמת שמאפשרים את קבלת האור, את קבלת השפע. אז אנחנו היום לא יודעים לראות את האמצעי, את משקפי השמש, כמאפשרים את קבלת האור, עד כדי כך שהאור אפילו נמצא באמצעים דרך המשקפיים. אנחנו רואים את המשקפיים כמפריעים לנו. שהמשקפיים האלה זה בעצם כל משהו אמצעי, כל משהו תהליך, כל משהו השלביות, כל משהו המשבריות בדרך אל המטרה. אבל לעתיד לבוא זה לא יהיה כך. לעתיד לבוא אנחנו נדע, נבין, נרגיש, שבעצם המשקפיים של החיים, זה מה שמאפשר לנו לקבל אור אינסוף, והאור אינסופי, נמצא גם במשקפיים. זה לא שיש כאן איזה חילוק.
יכול להיות שלא נצטרך במשקפיים?
יכול להיות שלא נצטרך, אני לא יודע.
זאת אומרת, זה לא שאנחנו נתרגל במשקפיים.
הקדוש ברוך הוא יודע איזה משקפיים יהיו לנו.
הרב, למה?
הרי ברור שאנחנו לא נהפך לחברותה של ריבונו של עולם. עדיין תהיה איזה הפרדה. דיברנו על זה פעם, שצדיקים יושבים מטרותיהם בראשיהם, ונהנים מזיו השכינה. אם כן יש הקדוש ברוך הוא, רוצים מתוכו שכינה, יש זיו שנקרא קרניים. אם כן צדיקים יושבים שתי מדרגות למעלה מהקדוש, שתי מדרגות למטה מהקדוש ברוך הוא. א', שכינה, ב', קרני השכינה. אז אם כן, אתה רואה שיש עדיין שתי הפרדות. קדושים, שנרגו על קדוש השם, על עצם אותם יהודים, הם נמצאים במקום ששום בריאה לא יכולה לומר מהם חיצתם. אומר המהר"ל, הם עם השכינה לגמרי. אז אם כן, גם הם לא עם ריבונו של עולם. אם כן, תמיד תהיה חציצה. תמיד יהיו משקפי שמש. ברמה כזאת או ברמה אחרת. בואו נקרא את המשפט הזה עוד פעם. על כן מובטחים לנו בבירור שיבואו ימים שתשוב הבריאה לקדמותה, וטעם העץ יהיה כטעם הפרי, כי תשוב הארץ מחטאה, ואורחות החיים המעשיים לא יהיו גורמים לחוץ, לחציצה, להפסקה, בעד הנועם של האור האידיאלי הנתמך בדרכו על ידי אמצעים הגונים. האמצעים האלה, גם בהם מתגלה האור אינסוף. המחזיקים אותו, האמצעים האלה מחזיקים את האור האידיאלי העליון, ומוציאים אותו מהכוח אל הפועל, והם אלה שמאפשרים את הוצאה הדבר, הערך מהכוח אל הפועל. דרך אגב, זה הפשט שהמטרה מקדשת את האמצעים. כלומר, פשט המשפט הזה, אם נרגע נשתחרר מה שאנחנו מכירים, המטרה, אם המטרה היא קדושה, אז היא אמורה להתגלות גם באמצעים קדושים. המטרה מקדשת את האמצעים. זה משפט חיובי, זה לא משפט שלילי. כלומר, מטרה קדושה לא יכולה להופיע דרך אמצעים פסולים. לא יכול להיות מצווה הבאה בעבירה. לא יכול להיות. מדוע? כי אם המטרה היא קדושה, והאמצעים למטרה, גם הם חלק מהמטרה, ולכן נבחרו דווקא האמצעים האלה, אז הקדושה חייבת להופיע גם באמצעים ולא רק במטרה. כי הקדושה נמצאת כבר, קדושת המטרה נמצאת כבר באמצעים. לכן המטרה מקדשת את האמצעים. כן, היא מקדשת את האמצעים. ולכן מצווה לא יכולה לבוא בעבירה, על ידי עבירה. בואו נסכם את זה. התשובה עצמה, המזרמת את הרוח הפנימי אשר נטבע במצולות תהום של ההיעדר והפך המגמה האידיאלית על ידי נתינת רווח לרוח הצדק שניתן בתחילה במועקה. כלומר, אותה התשובה שבשלב הראשון של הבריאה הלכה לאיבוד, נטבעה במצולות התהום של החילוק בין אמצעים למטרה, תיתן עוז לרוח האידיאלי לחדור בתוקפו גם בחלקי כל המכשירים הרבים. התשובה שאנחנו רוצים בחפצים בה, וכל אחד מאיתנו מנסה לעשות אותה כפרט, ככלל וכו', היא לגלות את הערך האלוהי של המטרה בתוך המכשירים, בתוך ההכשרות, בתוך האמצעים, בתוך התהליכים, בתוך המשברים. ומכולם יותאם טעמו של הזיו המגמתי. כל אחד מאיתנו יודע את זה על עצמו. ככל שהוא מתפתח מבחינה רוחנית, איכות החיים שלו משתנה במובן הזה, שהוא רואה את הערך החיובי של המטרה, גם בשלב המשברים שבתהליך. הכל לטובה זה לא רק דרשה. הכל לטובה זה יש כאן איזה גרעין טוב. בואו ננסה לחשוף את הגרעין הטוב, למרות שכרגע כלפי חוץ, המציאות היא רע. אבל יש כאן גרעין טוב. בואו ננסה להצמיח את הגרעין הזה, לגלות את הטוב שבו. ולא יישא עוד האדם חרפת העצלות, בזה שהוא מחלק בין אמצעים למטרה, רואה רק את הצד החיצוני של האמצעים בשלילתו, ולא מזהה את הצד החיובי שיהיה הפנימי שבו. ולא יישא עוד האדם חרפת העצלות בדרך החיים האמיתיים. בבקשה.
אמרת שיש מטרה, קדושה צריכה להיות האמצעים קדושים בו. איך זה מסתדר עם הציונות החילונית?
אם ככה שואל רמי, שאלה חשובה. איזה אמצעים, אני אגיד את זה אחרת רגע. מהי המטרה הקדושה הנמצאת בציונות החילונית שנראית אמצעים פסולים? שאלה חשובה, זה אנחנו לומדים בבניין אמונה. איזה ערך קדושתי, אלוהי, יש בתוך המהלך הלאומי שמופיע בראשיתו בצורה חילונית? להבדיל, כופרנית, להבדיל, מתבוללת. שאלה חשובה. טוב, בגלל זה אנחנו לומדים את זה בשיעור אחר באמת.
זה קשור
פסקה ד' בפרק ד', בוא נזכר. כן, מה שאומר אלעד, שאם תקפצו רגע לדלת, שככל שאנחנו רואים יותר את התהליך ההיסטורי בסקירה אחת, כלומר כנקודת מוצא, נקודת מטרה, וכל האמצעים, כל התהליך זה בעצם חיבור בין האמצעי למטרה, בין הנקודת המוצא למטרה, אז ממילא זאת התשובה, בדיוק. הטבע העולמי וכולי צריכים להיות מסוכרים בסקירה אחת, כתוכן אחד בעל פרקים שונים, ואז ממהרת האורה של הדעה מביאה לידי תשובה לבוא. נכון, אם הבנתי אותך נכון, אז כן.
אחד הרמח"ל אומר שזה מעין כבוזדור לעולם הבא.
זה לא מה שהרמח"ל אומר, זה מה שאנחנו מבינים לפעמים, אבל זה לא מה שכתוב.
זה מה ש...
אני יודע מה אתה מצטט. אבל צריך ללמוד מה כתוב.
העולם הזה זה מטרה בפני עצמו.
העולם הזה הוא מטרה בפני עצמו.
יותר מה...
אני לא אמרתי שיותר, אמרתי שהוא מטרה בפני עצמו. טוב, אני חושב שהפסקה שלמדנו היא פסקה חשובה מאוד. כלומר, ככל שאנחנו יותר נתקן את האמצעים כמטרות, ממילא, כפרט וככלל, החיים שלנו יראו אחרת לגמרי. וממילא נתקרב יותר אל האמת האלוקית שאתה תדע לצאת אל הפועל בסוף התהליך. טוב. שרקו, ברוכים תהיו.